אנחנו כאן ממש לקראת סיום ההקדמה. ממש בפסקה האחרונה של ההקדמה. הרמח"ל אומר שהוא בונה את כל הספר שלו, את מבנה הספר, מסילת ישרים, על פי אותה מימרה של רבי פנחס בן יאיר. וכאן רבי פנחס בן יאיר בונה איזשהו סולם, איזשהו מדרג, איזשהו מהלך מאוד מובנה של בניין האישיות, בניין יראת שמיים, בניין מאוד 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 שיטתי, מאוד מאוד עקרוני. ופעם שעברה דיברנו על נושא הזה של תורה מביאה לידי זהירות. יש כאן תוספת של תורה, כן? זה לא דווקא פסוק מסוים, זה לא דווקא אלא באמת אישיות, כשנובע כאן על תורה, זה מפגש שלם עם כל, עם כל, עם כל דבר שאפשר לקרוא לו תורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, המפגש עם הקדוש ברוך הוא, זה הפתח. תורה מביאה לידי, לידי זגירות, זריזות, וכו' וכו' וכו'. כלומר, למרות שכל כל לימוד תורה הוא עוסק באופן ישיר בתיקון המידות. הרי לומדים הלכה, לא עוסקים בתיקון המידות, כן? אבל באמת התורה, חשיבה תורנית, חשיבה, כן? אתה משנה את החשיבה שלך. משנה את השיטה. עוד לפני שאתה יורד לתכלס. כן? חשיבה של הקדוש ברוך הוא. אתה עושה, מחליף דיסקט. החלפת הדיסקט היא לא חייבת ישירה. דווקא כלפי מידות. היא תשפיע על המידות כי אתה במקום אחר. כן? אתה חושב מחשבות אחרות. תפיסת העולם שלך אחרת. הסדרה עדיפויות אחרות. המושגים אחרים. כן? אז ככל שאדם מלא בתורה, אז זה נעשה תהליך טבעי כזה. תורה מביאה לידי זהירות, זריזות. לא שלא צריך לעבוד על המידות האחרות, כן? אבל התורה, מפגש עם תורה, הוא משנה את הדיסקט. תשאל אותי איך לימוד גמרא משפיע? לימוד גמרא, ככל שאדם יותר לומד, לאו דווקא גמרא, כן? יכול להיות תנ"ך, יכול להיות הלכה, וכאן בחומר של לימוד מוסר, כן? כל לימוד ולימוד, כל לימוד שאדם לומד, באמת משנה לאדם את את האישיות שלו. כן, משנה תפיסת עולם. תורה מביאה לידי. כן, ואפשר לדבר כאן על הרבה, על כל השלבים. דיברנו פעם שעברה על מביאה לידי, שזה לא כתוב כאן אפשר להגיע לידי, אלא שזה יסוד שבונה באופן אוטומטי. כן, תורה בונה בנו את הזהירות. כן, היא בונה בנו. נכון שצריך להתמקד גם בזהירות, אבל יש כאן תהליך טבעי, כן? מתוך תורה מגיעים לידי זהירות, כן? מתוך זהירות מביאים לידי זריזות, אז יש כאן חלק, כל שלב הוא קשור לדבר, הוא בונה את הדבר. פעם שעברה אמרנו שלא רק שתורה מביאה לידי זהירות, אלא באמת תורה מביאה לידי רוח הקודש גם, דרך זהירות. כשכתוב כאן תורה מביאה לידי זהירות, לא הכוונה, תורה כל כוחה זהירות, זהו. דיברנו על זה, זה חשוב להדגיש את זה. תורה, כל מה שהיא נותנת בי, זהירות. תורה לא מביאה אותי לרוח הקודש, לענבה, נכון? מהמשך, תארה, חסידות, ענבה. זה לא נכון. תורה מביאה להכל. כל שלב כאן מביא להכל. מצד אחד יש מדרגות. מצד אחד אנחנו לא קופצים ישר לחסידות. לא קופצים ישר לקדושה, לרוח הקודש, כן? מצד שני, אנחנו מבינים שכל שלב הוא הבסיס, כן? והוא התוכן של השלב הבא. זה לא דבר חיצוני, זה לא כל שלב הוא מנותק. בכלל לא, בדיוק הפוך. בתוך תורה יש חבויה בתוך תורה גם זהירות, גם זריזות, גם נקיות, גם פרישות, וכו' 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 ורוח הקודש. כן? יש לזה השלכה גדולה. בתורה עד אפשר להבין את זה. כי התורה אומרת הכל. התורה אומרת תהיה זריז, תהיה זהיר, כן? עד כדי רוח הקודש, זה ברור. אבל גם מתורה נלמד גם לזהירות. מה הקשר בין זהירות לרוח הקודש? עוד לא, אנחנו לא יודעים מה זהירות, ולא יודעים מה זה רוח הקודש, אבל מסתכלו פשוטה, זה דברים שונים. נכון? אין קשר. זהיר זה אדם שהוא לא חוטא. זה הכל, הוא נזהר לא לחטוא. הוא נזהר לא לעשות שטויות. מי שלא עושה שטויות, הוא כבר נהיה נביא מזה? מה אתם אומרים? לא, תשובה היא כן. כלומר, זה לא סתם זהירות. עכשיו, זה, כל שלב כאן דיברנו על זה פעם שעברה. יש זהירות ויש זהירות. יש זהירות שלא מביאה לידי כלום. ויש זהירות שבסוף הדרך היא תביא לידי רוח הקודש. כן? כלומר, זה סוג אחר של זהירות. יש זהירות שזה סוף הדרך. זהו, זה רק זהיר. כל מה שאני מקפיד לא לחטוא, לא ליפול. אבל יש זהירות שהיא הכנה. כן? יש תירונות, 0-2. זהו. אז כשהוא עושה מטווח פעם ראשונה, לאן הוא רוצה להגיע? למטווח. אז המטווח הראשון הוא מטווח כזה. אבל אם אתה עושה אותה מטווח, אבל אתה רוצה להיות חייל בסיירת מטכ"ל, אז המטווח הראשון הוא גם אותו מטווח, נכון? נכון. אבל זה לא אותו מטווח. כולם מבינים שזה לא אותו מטווח. המטווח הראשון שאתה רוצה להיות במטכ"ל, אז בתוך בתוך השלב הראשון חבויה. חבויה המטרה שלך. אני הולך להיות חייל בסיירת מטכ"ל. דוגמה. כבר במטווח הראשון, נכון? אני רק סך הכל לוקח נשק. אני לא יכול להיות מיד עכשיו טפס. אני רק עכשיו, אומרים לי 5 נקודות אחיזה. זה הכל. 5 נקודות אחיזה. אבל בתוך זה, כבר יש את המגמה. כבר יש את השלבים הבאים. כן? אז זה לא סתם שאנחנו רואים, מה אכפת לנו רוח הקודש? מה זה קשור רוח הקודש? אנחנו בקושי התחלנו להקפיד על קיום מצוות. תורה, גם המילה תורה, זה גדול עליי, תורה. זהירות, זהירות זה גם דבר ענק, שאדם מקפיד על קלה כבחמורה, לא נופל בשום נפילה, הלוואי עלינו, כמו שאומרים. אז אתם מדברים איתי על תחיית המתים, על רוח הקודש, אז מצד אחד זה גדול עלינו, מצד שני זה לא נכון. זה לא נכון. כלומר, כשאני עכשיו הולך, ונזהר, זה מתוך מגמה, יש כאן יעד אמיתי. זה לא סתם זהירות. זה לא סתם זהירות לשם זהירות. זהירות שבפנים חבויה, חבויה רעיון, לא פחות ולא יותר, של רוח הקודש. זה לא קפיצה, אנחנו לא ברוח הקודש. אנחנו עכשיו רק עוסקים בהקפדה במצוות. זהו. אנחנו עכשיו בשלב הזה, כל הפוקוס שלנו עוסק בדל למצוות. אבל זה לא סתם הקפדה מצוות. זה לא סתם. זה לא מטווח זהו, זה הסוף קצה הדרך. לא. יש חבוי בתוך הדבר הזה שאיפות מאוד גדולות. זה הבדל עצום אם אתה מקפיד על תפילה בזמן בגלל שזה מה שצריך לעשות, או שאתה מקפיד על תפילה בזמן כי יש כאן שאיפות ענקיות. וגם אנחנו לא מדמיינים, אנחנו לא שמה, כן? וזה מאוד קשה להגיע לשמה, אבל המגמה הסופית כבר חבויה בהתחלה. זה סוד הספר, כן? בעצם הייתי אומר, מסילת ישרים מרים לנו את השאיפות. אם אנחנו באים מקסימום להיות דתיים, או תורניים, או איך כן? אומר כאן, מסילת ישרים, כל אחד ואחד מישראל, בעצם שאיפת חייו היא להגיע לרוח הקודש בתחילת המתים. הרמב"ם אומר, שאחד האמונות שאנחנו צריכים להאמין במה? תחיית המתים. מה פשוט להאמין ש... מה זה להאמין תחיית המתים? להאמין שיש תחיית המתים? או להאמין שאני שייך לתחיית המתים? להאמין שיש תחיית המתים, זה לא חוכמה. בסדר, מה אכפת לי, יש תחיית המתים. אבל להאמין שאני נצחי, זה חוכמה. אני קצת גולש, כן, כי אנחנו לא נגיע... אני לא כזה אופטימי שנגיע לסוף, אבל אני ככה זורק אותנו. בסדר, אני רץ קדימה לתחיית המתים, רק לדבר על זה. כלומר, זה שיש תחיית המתים בעולם, זה בסדר. כן, אבל הרמב"ם אומר, לא רק שיש תחיית המתים בעולם, אלא תאמין שאתה נצחי. אנחנו לא מאמינים, זה מאוד משמעותי בכלל ליום-יום. כי למה אנחנו לפעמים לא דורשים עצמנו? כי אנחנו דורשים עצמנו, מה אנחנו? סך הכל 120 שנה. זהו, היה, בא, הלך, איך אומרים? אכול ושתה, כן? אכול ושתה. אבל אם אתה אומר, לא, 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 יש לי שאיפות, שאיפות שלי תחיית המתים. כלומר, מה תחיית המתים? אני נצחי. אני שואף לי, אני שואף לפן הנצחי שלי. נצחי, אלוקי, כן? מעבר לפן החומרי, שאני, כן, כאן ועכשיו. בעצם אני שואף להיות נצחי. זה סוף הדרך. אבל כבר בהתחלה, כבר בתורה, כבר בלימוד תורה שלי, זה שאיפות הרבה יותר גדולות. כן? אני שואף להיות אדם אחר. אדם ששייך לנצח. זה, כן? זה השאיפות. זה הזהירות, זה הזריזות. כן? וכולי וכולי. נקודה אחת, זו נקודה מאוד חשובה. בכל מדרגה, חבויה המדרגה הבאה, וכל המדרגות הבאות. כשאני עכשיו הולך לזהירות, אני כבר יודע את סוף, את סוף, את סוף, המדרש, את סוף המדרש של רבי פנחס, כן? תורה מביאה לידי זהירות, אז זה תורה שלי, וזה הזהירות שלי. ככה אני חושב, ואם אני חושב ברף נמוך, זהו, אז אני לא אגלה הרבה. אם כל מה שאני רוצה, זה שהקדוש ברוך הוא לא יכעס עליי, ולצאת ידי חובה, זהו, לשם אני אגיע, וזה לא עבודת השם. משהו חלקי יש, אנחנו לא מזנזנים לגמרי, כן? אבל באמת, זו לא עבודת השם אמיתית. אני רוצה להתמקד בסיפה של, של הגמרא הזו. הגמרא אומרת ככה, תורה מביאה לידי זהירות, עקבו אחריי, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, שימו לב, חסידות מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי עירת חטא, עירת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. אז מה המדרגה הכי גבוהה? מה עומד בראש הסולם? תחיית המתים. והחסידות גדולה מכולם. רגע, לא הבנתי. עוד פעם. איפה החסידות נמצא? באמצע הסולם או בסוף הסולם? באמצע. וחסידות גדולה מכולם. הגמרא, תחליטי. הגמרא, האם החסידות זה אמצע או הסוף או הגדול? מה זה גדולה מכולם? גדולה מכולם אני מבין שזה הטופ. להגיע להיות חסיד, לשים עדיין קפוטה וכו'. ממשך נראה מה זה לא כוונה. כן? החסידות גדולה מכולם. בצד שני אני אומר, לא פתאום חסידות. תחיית המתים גדולה מכולם. לא, לא רק זה, שהגמרא מביאה ראיה שנאמר, אז דיברת בחזון לחסידיך. מעניין, מה זה, אז דיברת בחזון לחסידיך? מה זה חזון? הנבואה. כן, יש בזה כל מיני פרשים. יש פרשים שזה הכוונה, מדובר על נתן הנביא. כן? שהביטוי של איך נתן הנביא הגיע לנבואה הזו, מהי התכונה שהביאה אותו לנבואה? חסידות. אז הביטוי הכי נעלה שיכול להיות אדם, זהו חסיד. אגב, יש לכם צילום דף, דף של יום רביעי, יש לכם? לחלק מהחבר'ה יש כאן דפים ביום רביעי. אז באמת, זו חלק מגמרא. הרמח"ל מצטט חלק מגמרא, אבל האמת היא שהגמרא ממשיכה, ואומרת שלא כולם מסכימים עם זה שחסידות גדולה מכולם. כן? רבי פנחס בן יאיר סובר שחסידות גדולה מכולם, אבל הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה דף כף, לא, זה לא פשוט. אומרת הגמרא, ופליגה דה רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי חולק. דאמר רבי יהושע בן לוי, לא חסידות גדולה מכולם, ענווה גדולה מכולם, שנאמר, רוח השם אלוקים עליי, יען משך השם אותי לבשר ענבים. לבשר ענבים. מה זה לבשר? מה לבשר ענבים? יש שיר היום ששרים. כן? עולים, מבשרים את הישועה, נכון? אומרת הגמרא, חסידים לא נאמר, אלא ענבים. הלאה, מטה שענבה גדולה מכולם. אגב, אז רואים כאן מעניין. מה גדול? ענבה או חסידות? מחלוקת. והרמח"ל לוקח את שיטתו של מי? רבי פנחס בן יאיר כשיטה עיקרית. כן, אבל בוא נחזור לשאלה. אז מה באמת, אז חסידות גדולה מכולם, או חסידות באמצע? אז באמת, יש כאן דבר מאוד מעניין, שיש כאן הערה בצד שלוקחים את החסידות ומוחקים אותה. סוגריים. באמצע יש חסידות, אתם רואים? חסידות מביאה ידי ענווה. אז יש כאלה שמחקו בתוך הגמרא את החסידות, ושמו את החסידות בסוף. אבל יש כאלה אומרים, לא, 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 מה פתאום? כאן בהגעה, בגמרא, לא. מצד אחת חסידות באמצע, מצד שני גדולה. גדולה. איך זה הולך ביחד? אז מה אתם אומרים? אז מה זה גדולה מכולם? זה נקודה עיקרית. מה פירוש גדולה מכולם? האם הכוונה קצה הפירמידה? לא, זה לא הכוונה. באמת, חסידות גדולה מכולם הכוונה שזה השלב הכי דרמטי, הכי מרכזי, גדול מבחינת, לא מבחינת 1, 2, 3, מבחינת הדרגות, אלא נקודה הכי מרכזית כאן בכל גדול מבחינת הנפח, מבחינת המשמעות. כלומר, אם אנחנו שואלים שאלה, מה היד המרכזי מבחינת העבודה שלנו, מבחינת האנרגיה שלנו, מה היד המרכזי כאן בכל הפסקה, אפשר להגיד, תחיית המתים. אומרת הגמרא, נכון, תחיית המתים זה יד ודאי סופי. אבל עיקר האנרגיה שלנו, עיקר המהפך, נקודת המהפך במדרגות, זה החסידות. למרות שיש מדרגות מעל זה, מתוך החסידות מגיעים לידי וכו' וכו' וכו'. יש הרבה מדרגות. אבל צריך גם להבין, קודם כל צריך להבין שזו הנקודה. גדולה מכולם, מה הכוונה גדולה? מרכזית. כלומר, זה הלב. כלומר, אם יש לנו כאן כמה מדרגות לפני, תורה, זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות. כלומר, יד מרכזי. כן, זה עלייה, מגיע לחסידות. מתוך כך, יש השתכללות. אבל הנקודה הכי מרכזית בעבודת השם, בתיקון שלנו, זה להיות חסיד. אומרת המשנה, דוגמה לדבר, אומרת הגמרא במסכת אבות, פרק ב', משנה ו'. אין בור, ירחת. ולא עם הארץ, חסיד. מה הקשר? מה, לא ראיתם חסידים עם הארץ? לא ראיתם דבר כזה? לא, זה לא הנקודה. מסביר המהר"ל, מה הנקודה? מה זה ולא עם הארץ חסיד? הנקודה היא כזו. עם הארץ זה טיפוס חומרי. טיפוס אגואיסטי. מה? כן, נכון. המהר"ל מסביר את זה באריכות. מה ההפך מחסיד? עם הארץ. ואם אנחנו רוצים ללמוד דבר מהפכו, אם אנחנו רוצים להבין מה זה חסיד, קצת להבין מה זה חסיד, נבין מה זה עם הארץ. עם הארץ זה טיפוס שעולם החומר עומד במרכזו. מה אני אוכל? מה אני שותה? איך אני מרגיש? כיף לי? בא לי? רע לי? זה עם הארץ. הפך מזה חסידות. אומר המהר"ל שמה במקום, בדרך החיים, טוב לכל. מתחסד עם קונו. למה קוראים לחסידה חסידה? אתם יודעים? אומרת הגמרא, מתחסדת עם חברותיה. מה הנקודה מתחסדת עם חברותיה? למה שקשור, מה הגמרא מספרת ביולוגיה? אלא באמת, נקודת המהפך בין אדם חומרי לאדם רוחני, שאדם שהוא באמת עשה מהפך אמיתי באישיות שלו, זה, כמו שהמהר"ל מגדיר, טוב לכל. טוב לכל זה ביטוי הכי עקרוני לזה שאני לא חי את הממד החומרי שלי, את הממד האגואיסטי שלי, את הפן הפרטי שלי, שבעצם הוא בעצם ביטוי שאני רק, כן, דואג לאדמות שלי. כן, שיהיה לי כיף, שיהיה לי טוב, שיהיה לי נחמד, וגם אם יש לי כיפה, וגם אם נתפלל, לפעמים אנשים יכולים להיות דתיים, אבל עמי ארצות. איך זה יכול להיות? כי הם מניחים תפילין, מקבידים את תרי"ג מצוות, אפילו יכול להיות שהם לא אומרים לשון הרע. אבל כל מאוויי החיים שלהם זה דלת אמות שלהם. הם לא טוב לכל. הם כיף לי. ביס לי. וכו'. נכון? יכול להיות שהם דתיים. אבל הם לא עשו את המהפך. עיקר המהפך זה טוב לכל. כלומר, בזה אני מדמה לאלוקיי. זה גם המהר"ל באריכות מסביר. גם בנתיב הענווה, בעוד מקומות. עיקר המהפך שאני, אני דומה לבוראי בזה שהוא טוב לכל ואני טוב לכל. בזה אני מתחבר למהלך האלוקי. בזה אני עושה, זה מהפך הכי דרמטי באישיות. זה יורד לשורש השאלה של איפה אתה בחיים שלך. האם אתה חי בדעת אדמותיך, ואז לא משנה כמה תלמד תורה, זה משנה, תלמד תורה זה טוב, אבל אתה עדיין באמצע הדרך. שימו לב, להגיע לחסידות זה מאוד קשה, לא פשוט להגיע לחסידות. כלומר, כל עוד אתה חי בדעת אדמותיך, אז אתה עדיין באמצע הדרך, וזה דרך אגב טבעי. אדם שמתחיל ללמוד תורה, איפה הוא נמצא? בדעת אדמותיו. אדם שעדיין לא תיקן את המידות שלו, הוא עדיין בדעת אדמותיו. יש לנו פסגה, פסגה מאוד מאוד גבוהה והיא הכי מרכזית. מה זה עובד השם באמת? מה זה אדם שהתחבר לרעיון האלוקי? וזה דבר שהוא עבודה ל-120 שנה, שהוא לא חי את הממד הפרטי שלו. מחובר לרעיון האלוקי. דיברנו על זה של חסד. איפה כתוב בתורה חסד? המושג חסד הוא. דיני הרעיות. דיני הרעיות, אז מהשלילה נלמד לחיוב, אותו יסוד. בשלילה. מה זה, למה בעריות כתוב חסד הוא? כי כשאדם שחי בלי מחיצות, אין, זאת, זאת, זה, הכל, אין מחיצות. שלילה. כשאדם חי בעניינים האלה שאין מחיצות, אז הכל פרוץ. ומזה, כתוב בחסידות, מזה נלמד גם לחיוב. אם זה חסד ושלילה, מה זה חסד בחיוב? שאין לך מחיצות. אתה לא חי, מה זה מחיצות? שאדם חי ברובד הפרטי שלו, האגואיסטי שלו. אני חי לעצמי. והחסיד הוא יוצר אחד שצליח להרים את המחיצות בינו לבין אלוקיו, מתוך כך בינו לבין חבריו, לעמו, לארצו, לעולם, כן? מתחסד עם כולם. טוב לכל. הקדוש ברוך הוא טוב לכל, אני טוב לכל. אבל אני חוזר להדגיש את זה. האם הכוונה, נו, מה הבעיה? אז יאללה, בוא נדלג לחסידות, חבר'ה. נו, בוא נדלג לחסידות. או, בעריות זה אותו פן שלילי. שאין גבולות. אין גבולות, הכל כיף. מה ש... כן? שם זה בדיוק בן הפוך. אנחנו דברנו, אין גבולות בפן החיובי. כלומר, אני לא חי רק בעמד הפרטי שלי, אלא אני חושב על כול, כן, חושב על הכל, חושב על האמת, חושב על רצון השם, חושב על אחרים, חושב על עם ישראל, כן, מחשבותיים כלליות. אני אידיאליסט, כן? וזה, בעצם, זה בקצת השלילי של חסד של עריות. בעריות הוא חושב, אבל מה המחשבות שלו? כן, של עריות. כן. עכשיו, אני רוצה לחזור שלא ניפול בפח הזה. אז הנה חינמי, אז בוא נלמוד עכשיו חסד, יאללה, בוא נלמוד חסידות. למה לעבור על הזהירות, והזריזות, והנקיות, והתארה? חבל על הזמן, אין לנו זמן, זהו. נכון, מיר, כמה זמן? כמה חודשים הולכים הלאה, נכון? אז מה, עכשיו חבר'ה השתעדו לאינטרנט וזה? יאללה, חסידות, זה הדבר הכי מרכזי. זה, בשביל זה נכתב הספר, אגב. באמת הם כולה הכי מרכזית, בוא נראה. כלומר, המהפך הזה של להיותך מחובר לרעיון האלוקי, כן, אתה לא דואג לפן החומרי שלך, ואתה חי את הפן האלוקי, זה העיקר. יאללה, אז בוא נדלג לשם. מה אתם אומרים? מסוכן. מאוד מסוכן. זוכרים מה אמרנו? אני חוזר על זה. לא, זה לא מסוכן, זה בעצם הופך להיות חסד של הרעיות, הייתי מגדיר את זה. כלומר, מי אתה שאתה מסיר מחיצות? כלומר, אם אתה לא בונה את הממד, את האות שלך, את האישיות שלך, כלפי פנים, אין מה להיפתח. אין מה, ואם זה נפתח, זה לא מנורא. כלומר, אתה בונה את האישיות שלך, את המחשבות שלך, את המעשים שלך, כן, את התארה הפנימית, את המחשבות הפנימיות. בנית עמוד שדרה, תהיה אידיאליסט. זה לא שחור לבן, גם עכשיו אנחנו, כן, חלק מהתארה זה אידיאליסטיות, כן? אבל באין שלב אדם אומר, זהו, אני אין לי פרטיות. זה אמירה מסוכנת בשלבים מוקדמים. כי זהו, אתה מאבד פוקוס. אתה לא בונה את הזהירות שלך, אתה לא בונה את המצוות שלך. אתה לא בקפיא... מה?
אפשר לעשות שתיים
ביחד? אז אמרתי, זה לא שחור לבן. אז זה שאלה איפה הפוקוס שלך. אם אדם חי, באופן כזה, שעכשיו אני אידיאליסט, לא חושב על עצמי, לא חושב על הפן הפרטי שלי, לא חושב על המצוות שלי, לא חושב על מה אני חושב, אני מעלתי מה השם רוצה בעולם. כאן נפלת. כאן אין לך סיכוי להגיע לבניין אמיתי. כלומר, אתה לא, אין לך המימד הזה של הפן הפנימי, של היצרים, של ההרגלים, שינוי הרגלים, כן? בניית היראת שמיים הבסיסית, אתה לא בונה את זה, אתה לא שמה. אתה כבר במקום אחר, אתה חי בדמיונות. אתה מסיר מחיצות, אבל איפה אתה? נגיד, הסרת מחיצות. דיברנו על זה כבר פעם שעברה. הסרת מחיצות. אבל מה אתה? את כל הזבל, סליחה שאני מדבר ככה, והזוהמה שלך, הכנסת לאיפה? לקדושה. מה עשית? זה תערובת, זה נזק. לפעמים יש דבר כזה, לפעמים כשמגיעים לחסידות במקום הלא נכון, זה יכול להיות נזק גדול. אני סיפרתי סיפור כבר על זה, סיפרתי פעם על זה. כן, שיש אדם שהוא חי בקט כזו, סיפרתי כאן, חי בקט כזו, שהוא קט החסידות, קבלה קצת וזה, הוא אחד מהעקרונות להתנתק במשפחה. הוא לא מכיר, הוא לא פגש, דיברתי על זה, שהוא לא פגש את הבן שלו, מרצונו, 25 שנה. למה? אתם יודעים למה? לא, כי אין לו פרטיות. אין לו פרטיות, דיברנו נכון? אין לי פרטיות. כלומר... טוב, אז זה יכול להגיע למחוזות אבסורדים. כלומר, זה צריך להגיע רק במקום שלו. כלומר, כאשר אדם בונה אישיות יציבה, בריאה, עם הרגלים נכונים, כן, עם יראת שמיים בסיסית, עם תורה גדולה, עם אמת גדולה, אתה יכול באופן טבעי להגיע, כן? תארה מביאה לידי, נכון? איפה זה? תארה מביאה לידי חסידות. משם זה בא, מה זה תארה? תארה זה, אתה מזכח את היצרים שלו. כן, אני לא צריך, כן, אנחנו עדיין לא, היצרים שלנו עדיין מבעביעים באישיות שלנו, נכון? מתוך כך, מתוך בניין עמוד שדרה, נכון, יציב, טהור, אז אדם בעצם מגיע למצב כזה שאין לו פרטיות. כן? אין לו פרטיות, זה משפט מסוכן. הוא מעולה, אבל הוא צריך למצוא את המקום הנכון שלו. כשאדם אומר לעצמו, אני אידיאליסט, לפעמים אתה יודע, האדם הזה תורה הוא לא ילמד טוב, וגם יראת שמיים, לפעמים יש מצב כזה שהמילה אידיאליסט היא על חשבון הקפדה על המצוות. כי אין לך אנרגיה להקפיד על מצוות, למה? כי אתה שואל את עצמך, מה אכפת לי? ידע מה השם יעניש אותי, יאללה. לא הנחתי תפילין בזמן הבוקר. לא קמתי בבוקר, מה יקרה? הקדוש ברוך הוא יעניש אותי? מה, אני כזה אגואיסט? מה אני אגואיסט? מה אכפת לי? אני לא מעניין אותי מה הקדוש ברוך הוא יעניש אותי, אני אידיאליסט. אני לא חושב על עצמי, מי אני חושב? על עם ישראל, על כלל ישראל. לא מעניין אותי. אז באמת חסידות היא צריכה להגיע במקום הנכון. היא חייבת להגיע למקום הנכון, כן? מצד שני, זה מה שקודם כל זה הסתייגות. אבל באמת, רמח"ל פוסק, כלומר, למרות שהגמרא מביאה שני ממרות. ממרה של רבי פנחס בן יאיר. ממרה של רבי ישוע בן לוי. מה גדול ממה? נבא לחסידות. אף פי שהם מאוד דומים אחד לשני, כן? והרמח"ל אומר, חסידות גדולה מכולם. באמת, תסתכלו, נדלג לפרק א', מילה שנייה בפרק א', מה היא? יסוד, תסתכלו שנייה בפרק א', מילה שנייה, חסידות. כלומר, באמת, החסידות לכולם מאוד מרכזית. מה, כן, שאדם משנה את הסדר יום שלו, זה לכולם מאוד מרכזית, אבל כל דבר בזמנו, כן? לחסידות יש יסוד כזה גדול. אתם מכירים בתים, בעזרת השם נגיע לפרק א', מה זה יסוד? כמו שאנחנו חושבים, יסוד זה 2 סנטימטר יציקה. לא! ראיתם פעם איך בונים היום בתים של 20 קומות? כמה מלט באדמה? כמה? 50 מטר! לא יסוד החסידות, יסוד! 30 מטר יסודות! זה יסוד החסידות. זה קצת אני מדלג על... מבקדים את המאוחר, כן? דבר על יסוד החסידות. כן? טוב. נמשיך הלאה. אני רוצה לסיים בעזרת השם. לסיים היום את ההקדמה. קצת גיריתי את עצמנו, נמשיך על את הפרק א'. בוא נראה. והנה... על פי הברייתא הזאת הסכמתי לחבר חיבורי, ללמד לעצמי, תראו איזה ענווה, ללמד לעצמי. אני לא יודע, באמת הרבה דברים אני לא יודע. אבל אחרים כנראה יודעים הכל. ולהזכיר לאחרים. זה מה שכתוב. אחרים יודעים. אני רק רוצה להזכיר להם מה שהם יודעים. זה בציניות או שזה בציניות מה שכתוב כאן? מה? זה בציניות. טוב, א' זה ענווה. אני לא יודע אם אחרים לא יודעים. אני לא יודע. כן. כן, אבל דיברנו שהמושג להזכיר זה לא הכוונה זיכרון כמו שאנחנו במושג הפשוט של המושג זיכרון. מה זה זיכרון למה שהסברנו?
פשוט.
לחבר, לחבר לאחרים את מה שהם כבר יודעים. שהדברים מתחברו מלהם למערכת אחת. אדם שוכח לא בגלל שאין לו מספיק מוח. אנחנו יודעים כמה אדם נצל מהמוח שלו? כמה, מחקרים אומרים, כמה אחוז? כן, אומרים אחוזים בודדים. אלא מה? למה אנחנו לא מצלים את המוח שלנו? כי המוח שלנו בנוי... ממיליון נתונים, אנחנו לא יודעים לנצל אותו, נכון? אנחנו לא יודעים לנצל דברים מחקרים ידועים, כן? יש לנו, זה מחסן ענק, ואנחנו לא יודעים איפה לפתוח את הדברים, כן? הרבה 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 אינפורמציה יש בתוך המחסן הזה, ואנחנו עבודים בתוך המחסן שנקרא מוח. כל דבר, דרך אגב, אפשר לעשות עם, איך קוראים לזה שעושים עם אדם היפנוזיה, כן? היפנוזיה, ואפשר לשלוף מהמוח דברים, כן? אבל מה, אצלנו, שהדברים לא מחוברים, דיברנו על זה כבר בעריכות. כשהדברים לא מחוברים, אז אנחנו לא זוכרים. אבל בעצם ספר מסילת ישרים, מה הוא עושה? לוקח את כל דברי חז"ל, מחבר אותם למסילה. זה ספר מסילת ישרים, כן? כמו שהסברנו באריכות בתחילת ההקדמה. כן? ללמד לעצמי. ולהזכיר לאחרים תנאי עבודה שלמה למדרגותיהם. כן, יש כאן עבודה שלמה, אבל מדרגות, שלבים, שלבים. ואבאר בכל אחד מהם ענייניו וחלקיו או פרטיו, הדרך לקנות אותו, מה הם מפסידיו והדרך להישמר מהם. כן, לא מפסיד שום זווית, איך מגיעים לזה, מה החולשה, כן, מה נקודות התורפה, איך מתגברים על נקודות התורפה. אומר כאן הרמח"ל, כי אקרא בו אני וכל מי שימצא בו נחת, למען נלמד להיראה את השם אלוקנו, ולא תשכח ממנו חובתנו לפניו. עוד כאן יסוד כל העניין הזה של תיקון המידות, תיקון האישיות, הכל מכוון כלפי יראת השם. הכל זה לא סתם בפני עצמו, אדם מתקן את האישיות שלו. כל זה מכוון, כל הפרטים של הספר, שחלקם נטו תיקון האישיות, אבל זה לא תיקון האישיות נטו, כדי לתקן את האישיות. תיקון את האישיות זה חלק מעבודת השם. כשאני הופך את עצמי לזריז, כן? זה לא סתם טוב, אני אדם זריז. זה עבודת השם שלי, שאני קם, לא בשמונה בבוקר, אלא בשש, זה עבודת השם. טוב, נדבר על זה כבר, נמשך, בסדר? כלומר, זה חלק מיראת השם, זה חלק מעבודת השם. כל המדרגות, כל התיקונים, כל השלבים, זה חלק, דבר, זה מהלך אחד שלם של תיקון. כן.
יכול להיות
שמה
שאמרנו בשיעורים הקודמים, שכל בן אדם צריך לכתוב לעצמו ספר מוסר,
נכון.
אז בעצם זה מה שהרב נסה להגיד פה, ללמד לעצמי.
או, אתה אומר, הספר הזה הוא באמת לרמח"ל, אבל כנראה הוא כתב ספר כללי. הוא כן כתב ספר רצות כלליות.
נכון. כי זה עמוק מאוד.
נכון. אתה אומר שאחרי שעושים מסילת ישרים, אנחנו צריכים אגב בזה לבנות לעצמנו מהלך. בדיוק, נכון.
זה בא להזכיר לנו.
זה להזכיר לנו מה שאנחנו צריכים לעשות. יישר כוח. נכון. זה דיוק חשוב. זה להזכיר לנו, כי הספר הזה הוא לא סוף הדרך, הוא מבחינתנו תחילת הדרך. מה אני מתכוון? כמו שאמרת, בשיעור הקודם דיברנו, שכל אדם צריך לקחת את מה שכתוב כאן, ולא להעתיק לעצמו, אלא לייצר, על ידי הספר הזה, לייצר לעצמו מסלול אמיתי שמתאים לו. כי כל אחד יש את ההתאמה המיוחדת לו. כן, ומי ש...
הדברים פה נכונים לגבי כולם, אבל?
כעיקרון. כעיקרון, אבל זה רק אמצע הדרך.
זה עקרונות.
זה עקרונות. שלב הבא, אתה חייב לייסר, לראות מה מתאים לך, מה האופי שלך, מה היכולות שלך, מה החסרונות שלך. כל אדם, בלי שעושה את העבודה הזו, אם לוקח את הספר הזה בצורה פשטנית, דיברנו על זה פעם שעברה, אז זה לא יצא מזה הרבה. אי אפשר. כל אדם צריך, זה אין יראת השם מחוכמה. דיברנו על זה. מה זה אין יראת השם מחוכמה? וסור מרע? בינה. לא. וסור מרע? בינה. מה זה סור מרע? בינה? אומר הרב קוק, כוונה היא, שכל אחד לוקח, צריך ללמוד איך אני בפועל, בתכלס, מתקן את עצמי, רק על ידי כוח הבינה. מה זה כוח הבינה? שאני לא מעתיק מהספר. אני לומד דבר מתוך דבר. דיברנו על זה באריכות. מה זה לומד דבר מתוך דבר? מבין את העיקרון לעומק, ולא מחכה את זה. נו, כתוב לעשות א' ב', הנה אני עושה א' ב'. לא. מבין מהו א' ב', ורואה איך א' הזה מתאים לי. יכול להיות שאצלי זה יתאים בצורה ג', כן? וזה דבר שמצריך עומק.
זה חוכמה.
מה?
אם בינה זה
הפעמים דברים. חוכמה זה יותר מבחינת ההבנה התיאורטית. סור מרע בינה זה איך ליישם בשטח. זה שני זוויות שונות.
ודעת.
הכי חוכמה. דעת זה הבסיס להכל. אנחנו נדבר על זה. בסדר, לא עכשיו, אבל כן. בהקשר שלנו, סור מרע, מה שכתוב חוכמה זה בפן התיאורטי. וסור מרע בינה זה איך תכלס אני משתמש בכלים שקיבלתי מסילת ישרים, הדבר הזה מזכיר בינה. ללמוד דבר מתוך דבר. לא להעתיק בצורה בנאלית. הנה, כתוב זה עצה, אני מיישם אותה. היישום בשטח הוא פרטי לכל אחד לפי עניינו, כמו שאמרנו באריכות. טוב, נמשיך הלאה. בסדר? יש לכם בסדר. למען נלמד יראת השם אלוקנו ולא תשכח ממנו חובתנו לפניו, ואשר חומריות הטבע משתדל להסיר מליבנו הקריאה וההסתכלות. מעניין. יש יצר הרע לא ללמוד מסילת ישרים. אתם רואים, הנה, אתם רואים, אם לא היה יצר הרע, כמה היו כאן? 30,000, לא סתם. לא, אבל באמת מעניין, הוא אומר, יש יצר הרע לא לעסוק בזה. למה? מה החומר אומר לי? עזוב, אתה רוצה להיות דתי? יצר הרע אומר, לא אכפת לי שתהיה דתי. בא יצרה לאדם, אומר לו, אתה רוצה להניח תפילין, תניח תפילין. אתה רוצה קיים מצוות, תניח תפילין. אבל אל תגרש אותי מכאן, אל תגרש אותי מכאן, כמו שאומרים. היצרה זה המלחמה הכי גדולה שלו. לתקן, להפוך את האדם לישר, זה כבר היצרה כבר לא מסוגל. זה כבר מעבר ל... זה כבר מעבר, מה אתה עכשיו? מסלק אותי מכאן? ירד ואני אעבור, אני לא אתן לך. תלך לישון, תלמד גמרא. לא אכפת לי, תניח תפילין כל היום. יצרה מרחיק מאיתנו את התיקונים האלה. קיבל שלנו את התיקונים האלה, מה יישאר ליצרה לעשות בחיים? מה? לא יישאר שום דבר לעשות, מסכן. אז באמת, מעניין, אז באמת הוא אומר, המוכן בהקדמה שלו פורש מגדיר את זה, שיש יצרה לא לעשות בזה. זה לא סתם יצרה, כי זה קשה גם לעשות בזה. זה לפתוח פצעים. מי אוהב לפתוח פצעים? יש לי ילד קטן, עכשיו בדיוק אני צריכים כל יום, אני לא פצע. לפתוח פצעים זה הרי קשה. האם אני זריז? האם אני באמת ישר? האם אני... מי רוצה? יש כל כך הרבה יצרה לא לעסוק בזה, כן? שבאמת צריך להתגבר על היצר ולעסוק. כי זה העיקר, כי זה חשוב, כי זה כל כך בונה את האישיות שלנו.
גם בישיבות זה לא הלימוד העיקרי.
כי יש יצר? לא, לא, לא. מבחינה כמותית, לימוד גמרא בישיבות, זה דבר, זה צריך הרבה יותר זמן בגמרא, באמת. אבל מבחינת איכותית, מה אומר הרמח"ל? אי אפשר בלי זה, זה חמצה. ללמוד איך להגיע לעבודת השם, זה בלי לימוד אי אפשר. זה לא דבר טבעי. זה לא דבר שבא מהשרוול. זה דבר שמסליק לימוד והעמקה. הוא אומר כאן, מאשר חומריות הטבע משתדל להסיר מבינו הקריאה, גם קריאה וגם הסתכלות. מה זה קריאה? קריאה זה לימוד. ומה זה הסתכלות כלפי? מהשני שלבים. יפה. קריאה זה מה שכתוב בספר מסיעת השערים. והסתכלות כלפי איפה? יש יצר רע גם ללמוד? ויש יצר רע גם לא להסתכל פנימה.
יכול להיות לך ללמוד, אבל לא...
בדיוק. גם אם תלמד ויצר רע, עד כדי כך. עזוב, 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 עד תסתכל פנימה. זה עזוב. כן. יעלה על זיכרוננו ויעירנו אל המצווה אלינו. והשם יהיה בחיסלנו. מעניין. שמעתם על המשפט הזה?
אתמול שאלתי על זה שער לספדה.
וישמור רגלנו מלכד. מלכד. מה פירוש שהשם יהיה בחיסלנו? מה? שמעתם על המושג הזה?
יש לנו כסל.
כסל, מה זה כסל?
לא יודע מה זה כסל.
כסיל, יש כסיל. אז בואו, הנה יש כאן איזה דף. אגב, זה מאוד מעניין, וזה קשור קצת ל... בעצם... כאן אנחנו עוסקים בתפילה של הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא, תעזור לי ללמוד וללמד מסיעת ישרים. זו תפילה, תפילה לפני הלימוד. כן? ובעצם הביטוי הזה הוא קשור לתפילה שאני לא אגיע לידי כישלון, לידי נפילה. ומה קשור למילה כסל? אז נסביר כאן, מי זה הספר הזה? המלבים. המלבים כותב ספר מושגים, כן? זה ספר מושגים, אז נסביר מה זה כסל. ומסביר, נגיד את זה בעל פה, אין לנו הרבה זמן, כסל זה החיבור בין הרגליים לגוף. כן?
המותניים.
מה?
המותניים.
כן, בין הרגליים לגוף, הבהמה.
כן.
אז אומר כאן, שיש עניין של נפילות בתפיסת עולם השכלית. כן? יש עניין של נפילות ברובד השכלי, ברובד האידיאלי. ויש... עניין של מחלות שקשורות לחיבור בין הרגליים לגוף. מה זה הביטוי הזה של החיבור בין הרגליים לגוף?
החומר לרוח.
כן. בעצם הרגליים, הן מוליכות אותנו, כן? אדם חושב, מחשבות, וברגליים הוא זז, הוא בתנועה, על ידי הרגליים. ובאמת, כוונה ש... בעצם, אז אם אדם חושב, כשהוא הולך, הוא חושב שהוא צריך ללכת? כשאנחנו הולכים. לא. אני אומר, טוב, אני נותן פקודה לרגל שלי. לא, איך זה הולך?
ספונטני.
זה מחשבות פנימיות, זה לא מחשבות חיצוניות, זה לא שאני עכשיו אומר את פקודה רגליים ללכת, אלא זה אינסטינקט. זה אינסטינקט שהוא באמת נובע למחשבה, זה במהירות הבזק, נכון? אני לא חושב איפה יהיה כל רגל, זה כבר הרגלים. וזה קשור, אני חושב שזו נקודה מאוד עמוקה קשורה לנקודה הזו. באמת הרמח"ל אומר, אני רוצה לעשות מהפך. כן, מהפך במה? לא רק מתפיסת עולם הגדולה. אלא באמת במחשבות הפנימיות. מה זה המחשבות הפנימיות? באינסטינקטים, בנקודות הכי טבעיות שלי, לשנות את הטבע, כן? והשאלה, כמו שכתוב כאן בפסוק, אם השם נמצא בטבע שלנו, או היצר הרע נמצא בטבע שלנו. כלומר, הכסלנו זה ההליכה האינסטינקטית הזאת, מה ש... כן, אנחנו הולכים בלי לחשוב. יש את המחשבות התיאורטיות, תפיסות עולם, ויש את היום-יום, את הטבע, את מהלך החיים. אז מה הוא מתפלל? תראו, זו תפילה. השם ימי כסלנו. כלומר, לא מספיק לי שהשם יהיה בראש. לפעמים הראש, השם נמצא בראש, אבל ברגליים השם לא נמצא. כלומר, לאיפה הרגליים הולכים אותך? לבית המדרש? השכל אולי יכול להיות לך לבית המדרש, אבל רגליים הולכים לך לקיוסק. אבל מה הוא מתפלל? שאיפה הרגליים הולכים אותך?
במדרש.
השם יהיה בכסלנו! כלומר, מה הכוונה השם יהיה כסלנו?
כן?
שלא יהיה עיכוב, שהרגליים יהיו מכוונות, והרגליים קשור להרגלים, קשור לפן הטבעי, קשור לאינסטינקט. איפה האינסטינקט שלנו? וזה בעצם אולי גם מתמצת מאוד את כל הספר. בונה אינסטינקטים אחרים, בונה אישיות אחרת. זה אישיות שמחומרת הקדוש ברוך הוא. תראה, אנחנו מתפללים, תפילה, וזה נעצור את השיעור. השם יהיה, בעזרת השם, בכסלנו, מתוך כך, ישמור רגלנו מלכד. זה עניין של הרגל, זה ההרגלים, זה האינסטינקטים. לאיפה האינסטינקט שלנו הולכים? אם אנחנו, האינסטינקט שלנו, מפילים אותנו, כן, מוקחים אותנו למקומות לא נכונים, או שלנו אינסטינקטים של קדושה. זה בעצם שאיפות חיינו. חוץ מזה שאנחנו לומדים אמונה בצד התיאורטי, אנחנו בונים, משנים את הטבע שלנו. נעצור כאן. בעזרת השם, השם יהיה בכסלנו.